שלום, זאת יוליה. אני הולכת להקריא לכם קטע מהפרק הראשון מהספר זיכרונותיה של גיישה מאת ארתור גולדן. נניח שאני ואתה יושבים בחדר שקטע משקיף על גן. משוחחים ולוגמים מספלי תרי ירקרק. מדברים על משהו שקרה לפני הרבה זמן. ואני אומרת לך, אחר הצהריים ההוא, שבו פגשתי את האיש הזה והזה, היה רגע הטוב בחיי, וגם הרע בחיי. ודאי היית מניח את ספל התה שלך ואומר, החליטי, הוא היה הטוב ביותר או הרע ביותר? ודאי לא יכול להיות שניהם. כרגיל גם אני הייתי נאלצת לצחוק לדבריי ולהסכים איתך. אבל האמת היא, שאחר הצהריים שבו פגשתי את מר פטנקה, היה הטוב והרע בחיי. הוא היה כה מרתק בעיניי, עד שאפילו ריח הדגים שנדף מידיו, היה בעיניי כמו סוג של בוסם. לולא פגשתי אותו, אני משוכנעת שלא הייתי הופכת לגיישה. לא נועדתי מילדותי להיות גיישה בקיוטו. גם לא נולדתי בקיוטו. אבי היה דייג בעיירה קטנה בשם יורואידו, על חוף יפן. בכל חיי לא סיפרתי על יורואידו ליותר מקומץ אנשים, וגם לא על הבית שבו גדלתי, על אבי ואמי או על אחותי הגדולה. בוודאי שלא סיפרתי כיצד הפכתי לגיישה, או אפילו מה זה להיות גיישה. רוב האנשים מעדיפים לשמור על הפנטזיות שלהם. ולהאמין שסבתא שלי הייתה גיישה, ושהתחיל ללמד אותי ריקוד מיד לאחר שנגמלתי משדי אמי, וכל הסיפורים האלה. פעם למשל, לפני הרבה שנים, מישהו סיפר לי שבזמן שמסגתי לו ספר סאקי, שהוא ביקר ביורידו שבוע קודם לכן. הרגשתי אז כמו ציפור שנדדה מעבר לאוקיינוס ופגשה שם מישהו שמכיר בדיוק את הקן שממנו בא. הייתי כל כך עמומה שלא הספקתי לעצור בעצמי ואמרתי, יורואידו? אני גדלתי שם. המסכן הזה, הפנים שלו עברו סדרה מדהימה של שינויים. עושה ככל יכולתו לחייך, אבל ממש לא הצליח להסתיר את אותות ההלם. יורואידו? הוא אמר, את לא רצינית. כבר מזמן סיגלתי לי חיוך שאני קוראת לו חיוך נו, מפני שהוא דומה למסכה קנו, עם תווי הפנים הקפואים שלה. היתרון של החיוך הזה הוא שגברים יכולים לפרש אותו בכל דרך שירצו. את יכול לדמיין כמה פעמים נאלצתי לסמוך עליו. גם בפעם ההיא החלטתי להשתמש בו, והוא כמובן עבד. אדון שחרר את נשימתו, הזיז קדימה את ספל הסאקי שמזקתי לו ופרץ בצחוק גדול שאני משוכנעת שביטה בעיקר תחושת הקלה. לחשוב על זה, הוא אמר עם עוד גל צחוק, שאת גדלת בחור כמו יורואידו, זה כמו להכין תה בדלי. ואחרי שצחק פעם נוספת אמר לי, בגלל זה כל כך כיף איתך, סיורי סן. לפעמים את כמעט משכנעת אותי להאמין בבדיחות הקטנות שלך. אני לא ממש אוהבת לחשוב על עצמי כעל ספל תה שהכינו בדלי, אולם אני מניחה שבמובן מסוים זה נכון. אחרי הכל, אני באמת גדלתי ביורואידו, ואף אחד לא יכול לחשוב את המקום הזה לזוהר. כמעט אף אחד לא מגיע לשם, ואנשים שחיים שם כמעט לא יוצאים מהמקום. אתה ודאי טועה כיצד הגעתי אני לעזוב את האריירה. בזה מתחיל הסיפור שלי. את הבית שלי בכפר הדייגים הקטן יורואידו קיניתי אז בית שיקור. עומד סמוך לצוק בו נשבה תמיד רוח אוקיינוס. כי ילדה, תמיד נראה לי שאוקיינוס חטב הצטננות איומה. נשימה שלו תמיד שרקה, ולעיתים התפרצו אליה יתושים עצומים, עם רוח סופגת רסס. החלטתי שהבית הקטנטן שלנו בטח נעלב מהאוקיינו שמתעטש לו בפנים שוב ושוב, ושבגלל זה הוא החל לנטות לאחור, מנסה לצאת מדרכו של המפגע. די המתמוטט לו לא ניסה רבי בול עץ מסירה די גרוסה, וישין עליו את שולי הגג. מה שגרם לבית לראות כמו שיקור זקן נשאל על המקל שלו. בבית השיקור הזה גם החיים שלי נטו קצת באלכסון. זה היה בגלל שמהשנים הראשונות של חיי הייתי דומה מאוד לאמי, ובכלל לא דומה לאבי או לאחתי הגדולה. אמא שלי אמרה שיצאנו בדיוק אותו הדבר, היא ואני. לשתינו היו אותן עיניים מיוחדות, שכמעט לא תראה ביפן. העיניים שלה היו בגוון אפור שקוף, ולא חומקה, כמו כמעט כולם ביפן. גם שלי היו כאלה. כשהייתי ממש קטנה, אמרתי לאמא שלי שמישהו ניקב לחור בעיניים, וכל הדיו שבהם התנדף. היא חשבה שזה מאוד מצחיק. חוזי העתידות אמרו שהעיניים שלה כל כך חיוורות, שבגלל שהאישיות שלה מורכבת מיותר מדי מים, במידה שמכסה כמעט לחלוטין על ארבעת היסודות האחרים. הם גם הסבירו שבגלל זה שאר תווי פניה לא נראים מתאימים זה לזה. שעה כבר תמיד אמרו שהיא הייתה אמורה להיות מאוד מושכת, כמו ששני הוריה היו. מצד שני, לפרסק יש טעם נהדר, וככה גם לפטריה. אבל אי אפשר לצרף את שניהם. זה גם היה התעלול האכזר שהטבע שיחק באימי. קיבלה את שפתיה המשתרבבות של אמא שלה, אבל גם את הלסת הזוויתית של אבא שלה. והשילוב יצר את הרושם של תמונה מעודנת במסגרת כבדה מדי. עיניים האפורות היפהפיות שלה היו מוקפות בריסים עבים, שבפני אביה נראו אולי מדהימים, אולם גרמו לפניה שלה להיראות נחרדות. אמי תמיד אמרה שניסה להביא בגלל עודף המים באישיות שלה, ובגלל שבאישיות שלו יש יותר מדי עץ. אנשים שהכירו את אבא שלי הבינו מיד למה היא מתכוונת. המים שוטפים במהירות ממקום למקום. תמיד מוצאים סדק לחלחל דרכו. העץ לעומת זאת נמצא היטב באדמה. אבל אצל אבי הייתה זו תכונה טובה, מאחר שהיה דייג. מפני שאדם עם הרבה עץ בשיותו מרגיש בנוח במים. למען האמת, הוא הרגיש בים נוח יותר מאשר בכל מקום אחר, ולכן גם מעולם לא התרחק מהים. הוא עורך ממי ים גם לאחר שהתרחץ. כאשר לא עסק בדייג, היה מתקן את רשותיו, בקריאה בחדר הקדמי והאפל שלנו. אם רשתות דייג היו זקוקות לשינה, הן לא היו מתעוררות מהטיפול שלו. כל כך לאט הוא עבד. את הכל הוא עשה לאט. כאשר אתה על פניו מבט מרוכז, יכולת לרוץ החוצה ולרוקן את האמבט, לפני שהספיק הוא לחזור לעצמו. פניו היו חרושי קמטים, ובכל קמט הוא תקע דאגה למשהו, כך שכבר לא היו אלה פניו שלא למעשה. הן היו כמו עץ עמוס בקיני ציפורים על כל הענפים, והוא נאלץ להיאבק כל הזמן כדי לשמור עליהם, ותמיד נראה מותש כאשר הייתי בת 6 או 7, גיליתי על אבי משהו שלא ידעתי קודם. יום אחד שאלתי אותו, אבא, למה אתה כל כך זקן? הוא רין את גבותיו ושפכו למטריות התלויות מעל עיניו, והשחרר נשימה ארוכה. ניד ראשו ואמר, אני לא יודע. כשפניתי פנה יהיה למי, היא נתנה בי מבט שאומר כי תענה לי על השאלה בהזדמנות אחרת. למחרת, בלי לומר מילה, היא הוליכה אותי במורד הגבעה לכיוון הכפר, ופנתה בשביל שהוליך לבית קברות ביער. היא הוליכה אותי אל 3 קברים בפינה, עם 3 מצבות גבוהות יותר משאני הייתי. עליהן היו סימני כתב חמורי סבר מלמעלה עד למטה. אולם, אני עדיין הייתי צעירה מכדי שאוכל לפענח אותם. אמא הצביעה לקברים וקראה. נאצו, אשת סקמוטו מינורו. סקמוטו מינורו היה שמו של אבי. מתה בגיל 24, בשנה ה-19 של המייג'י. היא הצביעה לקבר הבא. ג'ינצ'ירו, בנו של סקמוטו מינורו. מת בגיל 6, בשנה ה-19 של המייג'י. ועל זה שאחריו שהיה זהה בכל פרט לשם, מסאו ולגיל. 3 שנים. לקח לי קצת זמן להבין שאבי היה נשוי קודם, לפני הרבה זמן, ושכל משפחתו מתה. חזרתי לקברים מהר מאוחר יותר, כשעמדתי מולם, גיליתי שלעצבות יש משקל. גופי הפך תוך רגע כבד כפליים. כאילו הקברים מושכים אותי אליהם. זהו, להפעם, תודה רבה.